שלום. נלמד היום שיעור שעוסק בנושא חשוב, שהוא אהבת הבריות. שזה נושא לא כך פשוט. יש מצוות אהבת ואהבת לך כמוך היא מצווה מאוד קשה. למרות שזה נראה פשוט, אבל באמת לקיים את זה על כל הגדרים זה קשה, וגם להתגבר על כל מיני עיכובים נפשיים שמפרידים בין אדם לאדם זה קשה. ואת הנושא הזה ננסה לברר היום, שתיקל עלינו המלאכה הזאת. אז נתחיל. תראו למעלה גמרא, וגמרא מסכת ברכות, זה נמצא בעין היה, ברכות א', פרק ב', פסקה נ"ט. מרגלה בפומיו, ברוך תהיה מכל העמים. מרגלה בפומיו דה רבנן דה יבנה. כלומר, אומר רש"י, מורגל בפומה, דבר זה היה רגיל, רגיל בפיהם. ככה היו נוהגים לומר, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. שמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט. שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. אז נסביר את הגמרא פה על פי רש"י. אז מורגל בפיהם של חכמים של יבנה, אני בריאה וחברי בריאה. רש"י אומר, אני, הוא ככה כבר דורש את הגמרא הזאת, אבל זה העומק שלה באמת. אני, רש"י זה מצד שמאל אצלכם, אני העוסק בתורה בריאה אני, וחברי בריאה, וכן חברי, עם הארץ בריאה הוא. ככה תוספות אומרים. כלומר, אני עוסק בתורה, אני בריאה, והוא שהוא לא יודע תורה, הוא בריאה. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. רש"י אומר, מלאכתי בעיר, כלומר נוחה מלאכתי ממלאכתו. כמו שאנחנו אומרים בברכת האורח, יהיו נכסיו קרובים לעיר וכו'. בימי חז"ל, וגם היום זה קצת פחות ככה האמת, אבל מישהו קרוב לעיר, יש לו יותר נגישות לכל מה שצריך, הוא יותר קרוב למקור הפרנסה, דרך כלל היו גם יותר עשירים יושבי הערים וכו'. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה, כלומר הוא חקלאי. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. אומר רש"י, מתגדר, הוא אינו מתגדר במלאכתי, הוא אינו מתגדל לתפוס אומנותי. כן, החקלאי הזה, הוא לא בא ומתחיל לפסוק הלכות, ומתחיל להעביר שיעור הכללי בישיבה. הוא יודע את המקום שלו, הוא חקלאי, וככה אני לא יורד לשדה ואומר לו, אתה רוצה שבחסה לא יהיו תולעים, אתה צריך לעשות ככה, לעשות ככה, לא נותן לו עצות, אלא הוא תופס את מלאכתו, אני תופס את מלאכתי, איש על מחנהו ואיש על דגלו. אומר רש"י, ושמא תאמר הדין עמו שאינו מתגדר במלאכתי. שאילו היה תופס אומנות שלי, לא היה לו לב פתוח להרבות בתורה כמותי, והיה ממעיט ואין לו שכר. רש"י כבר מקדים אותנו, נותן לנו הקדמה להמשך הגמרא. זאת אומרת, תגיד, ברור שהוא לא תופס את מלאכתך. אם הוא היה עושה את זה, אז הוא לא היה כל כך מצליח. אין לו לב פתוח. אולי אין לו שכל בעיר כל כך. אומרת הגמרא, שמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט. שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. רש"י אומר, שנינו שיש שכר לממעיט כמו למרבה. הוא כל היום עוסק בחקלאות, קובע עיתים לתורה בערב, הוא ממעיט. אבל אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומר רש"י, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, ואצל קורבנות ישנויה בסוף מנחות. מה מדובר? מדובר שם על קורבן עולה ויורד. למה הוא נקרא קורבן עולה ויורד? כי הוא יורד ועולה, עולה ויורד, על פי המצב הכלכלי של המביא אותו. מי שהוא עשיר, הוא מביא פר, מביא כבש. מי שהוא עני, מביא מנחת צהורים. מנחה. משהו זול. מי שיכול, מביא תור, בניונה, לא יכול אפילו את זה, מביא קצת קומץ צהורים. אז זה נקרא קורבן עולה ויורד. לא סורים, אתה צודק, חיטים. צודק. סולת, מביא סולת. מה שהוא יכול מביא. מה? שאלה יפה. שאלה מאוד יפה. שמעתם משה, הוא אומר, זה לא סותר את מה שאנחנו מתפללים בכניסה לבית המדרש. לא, ביציאתנו מבית המדרש. יציאתו מבית המדרש אומר, עמדי אני לפניך, אדוני, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משקיעים והוא משקיעים, אני משקיעים את דברי תורה והוא משקיעים את דברים בטלים, אני רץ והוא רץ, אני רץ לחיי העולם הבא, והוא רץ לבאר שחת, שנאמר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה. קושייה מצוינת. לכן הרב זצ"ל, בסידורו עולת ראיה, הוא אומר, לא שמת חלקי מיושבי קרות, קרות, לא קרנות, מביא איזה נוסחה, אלא קרות. מה זה קרות? ראשי תיבות, קרקסאות ותיאטראות. כלומר, לא מדובר על אנשים... לא, אותה תפילה, שלא שמת חלקי מיושבי קרנות, אז הוא אומר, אל תגיד קרנות, אלא קרות. קרות זה ראשי תיבות, קרקסאות, רגע, תן לי לנו. קרקסאות ותיאטראות. כלומר, הוא אומר, התפילה הזאת היא לא עוסקת באנשים ישרים שעוסקים במלאכתם, שזה דבר גדול וטוב. זה מפתח את הארץ. זה צורכי האומה. זה דבר נורמלי ובריא ולכתחילאי. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, אחד הרבה ואחד הממית. אבל מה שמדובר שם זה יושבי קרות, קרקסאות ותיאטרות, שזה אנשים שעוסקים לא בתיקונו של עולם, לא בבניינו של עולם, אלא בהבלי העולם הזה, בהבלי העולם הזה, בשטויות, בעבלים, בזבזים את זמנם, בדברים נמוכים, ירודים, שפלים. כל אחד לפי מדרגתו. לא כל אחד, זה לא דרישה מכל אחד. חנוך היה מדרגה גבוהה. טוב, ניכנס לעניין. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. אני בריאה וחברי בריאה וכו'. אומר הרב, פה יסוד גדול. הסיבות שחסרה בבני אדם אהבת רעים באמת, הנה בפרטיות רבות. יש הרבה סיבות ש... אנשים לא אוהבים אחד את השני, אין ביניהם אהבת רעים, מזלזלים, לא מכבדים. אבל עיקרה, הסיבה העיקרית, היא אהבת עצמו, שעוברת כל גבול, ובא מפני חוסר הבנה, שבהרגשה אינו מרגיש כי אם את עצמו, ואינו משתמש בשכלו להשכיל, שתנאי המציאות שווים לו לזולתו. כלומר, הסיבה. העיקרית לזה שאין אהבת רעים, אין אהבת הבריות, היא שאדם הוא אוהב את עצמו והוא לא מרגיש את השני, הוא לא משתמש בשכלו. אנחנו נראה בהמשך עוד פסקה שעוסקת בזה, אבל זה הכלל. אדם הוא מאוהב בעצמו, הוא אגואיסטי, אגוצנטרי, הוא לא משתמש בשכלו להבין שהזולת יש לו בדיוק את אותם תנאי חיים. הוא צריך פרנסה, הוא צריך מזון, הוא צריך מקום ללון, בית. הוא גם מביא את הבת שלו לגן, גם הרמטכ"ל, אם הבת שלו היא שכחה את התיק אוכל, אז הוא צריך לחזור הביתה לגן שלה, והיא בת שלוש, ולהביא לה, למרות שאתמול הוא חיסל 20 מחבלים בטיל מונחה לוויין. אדם לא שם לב לדברים האלה. הוא מאוד מרגיש את... מה? סלחת נהג. יש נהג בוס. טוב, אתה אומר רמטכ"ל, זה לא דוגמה טובה. יכול להיות, תלוי בבת. יכול להיות שאם יבוא נהג, הבת יבכה. איך הוא יוכל לעבוד הרמטכ"ל הזה? מה שאני רוצה להגיד, זה שכל בני האדם, יש להם את הצרכים שאתה צריך. אם תחשוב על כולם, אתה תוכל לאהוב את כולם. להבין שהשני יש לו את אותם התמודדויות שיש לך, או לפחות דומות. לכולם יש את אותם התמודדויות, יכול להיות שאנשים מסוימים יש להם עוד התמודדויות בכל מיני תחומים. אבל לפשטות, זו הבנה מאוד חשובה. זו הבנה שעוזרת לאדם לצאת מעצמו קצת, ולהרגיש את השני, את ההתמודדויות שלו, את הקשיים שלו, את האיסורים שלו, את השמחות שלו, שזה גם דבר גדול. אבל אנשים עלולים, וזה יצר הרע מאוד מרכזי וגדול, להיות מאוהבים בעצמם, ואז אדם לא מרגיש רק, אלא רק את עצמו. והנה, יש כאן פרטים שראוי לכל בן דעה לשום מליבו, ומאליו תבוא בלבבו אהבת הבריות. כלומר, הרב הוא בא עכשיו להוציא אותנו מהדבר הזה. הכלל הוא אהבת עצמו, הדמיון הזה שאדם אומר, אני חזות הכל, זה גורם לו לפעמים להתנשא על אחרים, לצעוק על אחרים, לדרוך על אחרים, או לא להרגיש את השנים, לא להרגיש שהוא מצער אותו. אבל יש בזה פרטים. הנה יש כאן פרטים שראוי לכל בן דעה לשום מליבו ומאליו תבוא בלבבו אהבת הבריות. א', שבכללות יסוד החיים ואהבת החיים וצורכיהם הכלליים, אין הבדל בינו ובין זולתו. אפילו אם יהיו נבדלים במעלות רבות, בחוכמה וכיוצא בזה, אין זה נוגע לעצם חפץ החיים וזכות החיים. בין חכמי יבנה ובין החקלאי הזה, אין בצורכי החיים הבדל. אפילו שיש מעלות רבות של חוכמה של הבדל, אבל יסוד החיים, אהבת החיים, צורכי החיים, אין בזה שום הבדל. ב', צריך לדעת שחילוקים שבין מעלותיהם אינם חילוקים עצמיים, שראוי בשביל כך להיות רחוק מרגשותיו של חברו, שאינם קיים מקרים חיצוניים. זאת אומרת, אם יש הבדלים בין אדם לאדם, וודאי שיש הבדלים, יש הבדלים במעלות וכו', אבל זה לא חילוק עצמי. מה זה לא חילוק עצמי? שניהם בריאה של הקדוש ברוך הוא. חילוק, זה חילוק מקרי. אז הוא עוסק במקצוע הזה, ואני עוסק במקצוע הזה. זה דבר חיצוני. זה לא קשור למהות הנפש. כל אחד יש לו תפקיד בעולם, כל אחד הוא הופעה אלוהית. ההבנה הזאת היא שורש לכל אהבת הבריות, לכל הכבוד ההדדי, לכל ההרגשה של האדם חוץ לעצמו, את הזולת. אז אומר הרב, על כן אמר על דרך עיקר זכות החיים, אני בריאה וחברי בריאה. כמו שלי מגיע לחיות, יש לי זכות לחיות, אני הופעה אלוהית, גם הוא נברא בצלם אלוהים. ועל הבדלם, שאינם קיים חיצוני, אמר, אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. זה חיצוני. מה זה משנה? הוא חקלאי, אני תלמיד חכם, אומר חכם הזה מיבנה. אין אף קמינה. הבדל חיצוני. ובשביל כך אין שום מקום להמעיט זכויותיו בעצם החיים הראויים לכל בריאה. הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, בסדר? זה גם, יש הרבה חברות כאלה של דריכה על מעמדות נמוכים, ירודים נגיד. לא שחקלאי זה, אני מדבר על מדינות נחשלות, כמו הודו. יש שם תורה כזאת של קסטות. מה זה קסטות? זה אתה נולדת בקסטה מסוימת. מדרגות, יש חמש קסטות. ואתה, אם אתה תשלים עם זה, זה שאתה כל החיים, נגיד, סתם, אני אתן דוגמה, מנקה רחובות, ותעשה את זה בשמחה, אז בגלגול הבא הם אומרים, העובדי עבודה זרה האלו, אתה תעלה לקסטה הבאה. אבל אם אתה תתרעם על זה, אז אתה תהיה נזוף וכו', ולא תעלה לקסטה הבאה. בקיצור, אתם מבינים, זה קיבעון של מצב העבדות. ואתה באמת רואה שם האנשים מנקי רחובות שמחים, מבסוטים מעצמם. השטות הזאת היא מסממת אותם. קשקוש גדול. בסדר? אבל באמת יש שם הבדלים מעמדיים מאוד חריפים. ממש חריפים. זאת אומרת, ברמה כזאת, אני לא מדבר על חתונות, אלא ממש יש דריכה על מעמדות ירודיים וכו'. וככה זה היה נהוג בהרבה משטרים בהיסטוריה, הרבה ממשלים, פטריארכליים, פאודליים, היררכיים כאלה, האצולה, אריסטוקרטית, כל מיני מעמדות כאלה, ואומרים פה חכמי יבנה, כל ההבדלים האלה זה הבדלים חיצוניים. זה לא משנה אם אתה אדם רם מעלה, עם תפקיד מאוד גדול, חכם גדול, לא משנה בכלל. אתה בריאה, חברך בריאה. אין שום הבדל. זה שמלאכתך בעיר והוא מלאכתו בשדה, לך יש מלאכה נוחה, נקייה, צווארון לבן, והוא כל היום מפוחם, זה מקרי לגמרי. זה לא צריך לגרום לך לזלזל בו. זה לא צריך לגרום לך לא לאהוב אותו, או להרגיש מנותק ממנו ומרוחק ממנו. לא. זה חיצוני לחלוטין. בשביל כך אמר, בשביל כך אין שום מקום להמעיט. יש שם דפי מקורות. לא, יש שם, הנה, יש שם, הדף. בשביל כך אמר, בשביל כך אין שום מקום להמעיט זכויותיו בעצם החיים הראויים לכל בריאה. זה לא אמור לתת לאדם שהוא מרגיש עצמו רמלה, איזה לגיטימציה לדרוך או לזלזל, או לא לאהוב, או לא להתחשב, או לדרוש לעצמו זכויות יתרות, וכו'. זה הדבר הראשון והשני. ג' האדם מרגיש ביתרונות ומעלות שלו לפי מצבו. מצבו הכוונה, תפקידו בעבודה, תפקידו החברתי. צריך, הוא מרגיש ביתרונות האלה, כן? אז הוא צריך לצייר שכך יש מעלות גם כן בכל מצב ומצב. וכל אחד מוצא את עצמו מועיל בעולם לפי עניינו. כשם שאני משכים למלאכתי, כך הוא משכים למלאכתו. אני מביא ברכה לעולם בתחום הזה, והוא מביא ברכה לעולם בתחום ההוא. לי יש מעלה בתחום הזה, אבל אתה צריך להבין שגם בתפקיד של השני יש מעלה. הוא תורם, הוא מקדם, הוא מחיה. כן.
דווקא אתה רואה אנשים שמאוד משכילים ואינטליגנטים מאוד, יש להם את העניין הזה של האגו, אבל הם לא רגישים בעצמם, אבל הם משתמשים מאוד בשכל שלהם, אנשים חריפים בשכל שלהם.
זה לא שכל במובן שהתורה פה מדברת עליהם. זה שכל שהוא אחוז חזק בעבותות של דמיון, של חוסר טהרה. אנחנו נראה תכף פסקה על זה. זו שאלה מאוד טובה. יש כל מיני
כן. הוא לא השתמש במילה שכל אלוקי. אבל שכל.
לא, שכל במובן פה תמיד שכל ושכל אלוקי. כוונה, אנחנו נראה תכף פסקה הבאה, זה עוד יותר יתברר. אבל השכל הוא מוצא את המאחד. והדמיון הוא מוצא את המפריד, את השונה. אני לא מחובר אליו. הוא נמוך ממני, הוא ירוד ממני. אז גם אם האנשים האלה מאוד משכילים לא יודע מה, מדעי החול, זה לא נקרא שכל. שכל זה שכל אלוקי, לראות את הפנימיות. לראות, השור הזה, אני בריאה, אני נבראתי על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אני מאוחד איתו.
אפילו להפך, כאילו. אם לכאורה השכל שלך הוא יותר חד, אתה דוקטור, לא משנה מה, אתה מומחה, אתה חושב שאתה חכם, אז אתה בעצם יותר רחוק מהשכל.
ברור. זה שכל אנושי, שכל טבעי. שכל טבעי הרבה פעמים הוא אחוז ביצרה, חזק. הוא אחוז באבותות הדמיון. זה לא השכל האלוקי הצרוף של חכמי יבנה, שרואים את הנקודה האלוקית המהירה בכל אדם.
דווקא אנשים שחכמים, אינטליגנטים, הרבה יותר קשה לך לשבת ולהסביר להם דברים של אמונה.
טוב, זו שאלה אחרת, אבל מה שברור זה שאדם שהוא במעמד רם, זה יכול מאוד לנפח אותו. זה יכול מאוד לפרנס את האגו שלו, והוא צריך את הפסקה הזאת מאוד. בשביל לדעת שבאמת כל המעמד שלו זה לגמרי מקרי, כל ההבדל שלו מאדם אחר הוא חיצוני, ולא להתרגש מזה ולהיות מלא באהבת עצמו, אני ואני ואני. אגב, תרבות המערב היא מלאה מהדבר הזה. תרבות המערב, כוח הדמיון הוא הכוח המרכזי שלנו. אנחנו תכף נראה פסקה על הדמיון, אז זה יותר יתבהר, אבל... ותשים לב איך, איך, איך יש כתבות כאלה בעיתון, מראיינים את ה... יודע מה, שחקן כדורגל הזה. לא משנה, שחקן קולנוע, שחקן דוגמנית, כולם אותם רעיונות. פותח, שחקן הכדורגל. בגיל 8 אבא שלי רשם אותי למועדון אליצור צור שלום. בגיל 12... יש לו כל מיני סיפורים כאלה על עצמו, דברים מאוד מעניינים. היה לי משבר עם המורה למתמטיקה. מדבר על עצמו, שני עמודי צבע וזה, אתה מסתכל, מסיים את הרעיון, הוא לא אמר שום דבר. תרבות המערב היא מאדירה את האנשים האלה בצורה חיצונית. נותנת להם כאילו מעמד, ואנשים רודפים את הדבר הזה, זה משחד אותם. לפעמים אדם הוא חי כל החיים שלו בשביל לזכות לשם ולתהילה. וזה בדיוק אבל וריק, זה בדיוק כוח הדמיון. וכל, אין פה שום אמירה של חוכמה וכו'. בסדר? זה יכול, כל הרעיונות האלה אפשר לסכם אותם במשפט אחד. אבל וריק. כשם שאני משכים למלאכתי, כך הוא משכים למלאכתו. דלת. שלילת המעלות, שהוא רואה ומרגיש שאין לחברו אותן המעלות שהוא מרגיש בעצמו לפי מצבו. על זה צריך לצייר שאר חינם יש לחברו בהחלט לפי תנאי מצבו מעלות כאלה שאי אפשר שימצאו בו. למשל, חברו שאינו חכם, אין בו מעלת החוכמה, אפשר שיש בו מעלת הנדיבות שאין בי. כלומר, מה זה שונה מהקודם? הקודם אמרנו, אדם יש לו, נגיד, מצבו זה יותר חיצוני, תפקיד בעבודה וכו'. עכשיו אנחנו מדברים על דבר שהוא יותר פנימי. אדם יש לו מעלה. הוא חכם. יכול להיות אדם חכם? יכול להיות. יכול להיות אדם שיותר חכם מחברו? בהחלט יכול להיות. האם זה צריך לגרום לו להרגיש מרוחק מחברו? לא. למה? אבל הוא אומר, אבל אני יותר חכם ממנו. אני רואה שהוא... תשובה, יכול להיות שאתה יותר חכם ממנו. אבל יכול להיות שהוא יותר שווה ממך בדבר אחר. הוא יותר נדיב ממך. הדבר הזה, זה בלי לשים לב, פועל עלינו הרבה. לפעמים אדם, נגיד, הוא מאוד, נגיד, הוא מאוד מופנם. הוא מובן החיובי. הוא, יש לו עולם פנימי עשיר, הוא הרבה, מרכז כובד האישיות שלו זה פנימה, ויש אדם מאוד מוחצן. הוא כזה, יהודי, מה נשמע? כל מקום, שומעים אותו, רואים אותו, מדבר וזה. אז האדם המופנם הזה, הוא עלול להרגיש מרוחק. הוא עלול להרגיש, הוא אדם חיצוני, אדם שטחי, יכול לקרות. ויכול לקרות הפוך. אדם שהוא מאוד כזה חי, תוסס, מוחצן, חברתי וכו'. רואה אדם מופנם כזה עם עצמו וזה. הוא אומר, כל היום הוא בדיכאון, הבן אדם הזה, כל היום הוא עצוב. לא מבינים, יכול להיות שיש לך מעלה, אתה אדם מאוד חברתי, מאוד נעים, מאוד תוסס, ולא יש מעלה אחרת. יש לו יתרונות אחרים, בתחום אחר. זו ידיעה מאוד חשובה. אדם הוא מרגיש מאוד את עצמו, והוא אוהב את היתרונות שלו, והוא לא מבין שדווקא תכונה השונה של חברו, יש גם כן יתרונות. זה דבר שצריך להתרומם לראות את זה. יש למשל אדם שהוא מאוד שכלי נגיד, מאוד פיקח, חריף, תופס את הכל, את המהות של הכל, הוא יכול לזלזל באדם שהוא רגשי כזה. כל דבר הוא מתרגש וחווה ומפנים. הוא אומר, איזה רגשי זה, מה זה זה. ואדם הפוך, אדם רגשי כזה, שכל דבר הוא מתרגש וחווה, יש לו תפילה. הוא אומר, קרח יבש האדם הזה. כזה שכלי, יבש. וזה לא נכון, זה לא נכון וזה לא נכון. פה יש יתרון ופה יש יתרון, וכן על זה הדרך. יש כל מיני סוגים כאלה של הבדלים בין בני אנשים. יש אדם שהוא מאוד פתוח, מאוד פתוח, הוא זורם כזה, הוא חי, הוא לא שם לב כל כך פרטים קטנים, זה לא... הוא יותר כזה... יש אדם שהוא מאוד גבולני, מה שנקרא. מאוד שם לב לפרטים, הכל אצלו צריך להיות בחוקים מסודרים. כל הדברים האלה, אם לא נותנים עליהם את הדעת, הם עלולים ליצור ריחוק. אדם מרגיש את היתרון שלו, הוא אומר, אני מסודר, הכל פה נקי, האדם הזה הוא כל היום, תראה, הוא לבוש, החוצה שלו בחוץ, הוא שם לב לחסרונות, מה שאין אצל השני. אבל אתה צריך לדעת שהשני הזה, שהוא מאוד כזה פתוח, יש לו יתרונות אחרים, שלך אין. לך יש יתרונות, ולא יש יתרונות. אם אתה לא נותן את הדעת הזה, מה שאני אומר פה, זה דברים מהפסיכולוגיה הטיפולוגית, זה נקרא. הם מסמנים שם כל מיני טיפוסים של אנשים וכו'. אם אתה, זה בסדר שאתה שם לב להבדלים אצל השני, אבל אל תיקח את זה בתור חיסרון. יכול להיות אדם שאין לו את היתרונות שיש לך, אתה מאוד עמקן, אדם מאוד עיוני וכו', והוא לא ככה, אבל תשים לב איזה יתרונות יש לו. הוא עם רגליים על הקרקע, מאוד חזק, הוא מתמצא בעולם הזה, הוא מתמצא בדברים, הוא ממוקד, אתה מעופף לעומתו. למה את זה אתה לא רואה? אנשים עלולים על הדבר הזה להרגיש התנסות. הם מרגישים את הם אוהבים בעצמם, אוהבים ביתרונות שלהם. הם מרגישים על השני התנסות. אז אומר פה הרב, אין לזה מקום. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, להיות לו יתרונותיי הרואים לפי מצבי, כך אני איני מתגדר במלאכתו, וחסרים לי יתרונות שלו. אני לא מדבר רק על תכונות אופי. גם תכונות אופי, גם מעלות של חוכמה, ומעלות של מוסר, כמו שנדיבות. יכול להיות שהוא לא חכם כמוך, אבל הוא מאוד נדיב. הוא נותן ומשפיע, והוא איש חסד גדול. וזה אין לך. כן.
האם זה גם צריך להיות לגבי העם, או זה גם רק
לרמתתי? מה זאת אומרת לגבי העם?
העם שיקיש שהוא יותר חשוב
מהעם, או מה אחר, או... כן. ודאי שזה גם בתוך עם. הרב אמר את זה אגב. זאת אומרת, רגע, שנייה. בוא נגיד ככה, שבין העמים לכל עם יש לו תכונות מסוימות. ועם הוא לא צריך להרגיש שהוא יותר מעם אחר. אפילו עם ישראל, יש לו תפקיד בעולם. הוא לב באיברים. אז יש לנו תפקיד... אנחנו צריכים לדעת שהשם בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, זה שומר עלינו, שנדע מה ענייננו בעולם, למה באנו, מה תפקידנו וכו'. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להרגיש התנסות על עמים אחרים. זאת אומרת, אנחנו פה אגב בשביל העמים אחרים גם. הלב הוא לא אומר ליד, יד, מה את שווה, את כזה איבר צדדי, את בכלל לא קשורה לכל הגוף, את לא מזרימה חיות, את סתם, אפילו יחתכו אותך, נסתדר בלעדייך. אבל אני, הוא לא צריך להרגיש ככה. הוא לא צריך להרגיש, יש לי תפקיד על הכתפיים, ואני אעשה את תפקידי. ככה זה גם בין עמים, יש כל מיני סוגי עמים. יש עם כזה מאוד פילוסופי, מאוד מצחיק, יש עם כזה מאוד טכני, מאוד קר, יש כל מיני, אנחנו רואים את זה. ואוהבים דווקא כל עם להדגיש את היתרונות שלו, ולהגיד העם הזה הוא... וזה לא בסדר. אלא עד רבה, צריכים... מה זה ההגדרה של שלום? שאני, לך יש מעלות שאין בי, ולי יש מעלות שאין בך, אני משלים אותך, ואתה משלים אותי לגלות את השם יתברך. זה נכון בין בני אדם, וזה נכון בין עמים. ולא אני משלים איתך. יש הבדל בין אני משלים אותך או אני משלים איתך. כשאני אומר אני משלים איתך, הכוונה אני לא סובל אותך. לא יכול לראות את הפנים שלך בכלל, אבל אני תקוע איתך. אני איכשהו אסחוב, למרות המציאות שלך, איכשהו אני אסחוב. זה דבר רע. רגע, בוא נעשה, לפי הסדר.
הרב דיבר על סובלנות. זה משהו אחד לקבל את האחר. זה משהו אחד ש... אבל לגבי... לגבי עם ישראל, עם ישראל לא עם סגולה, עובדה, עובדה שכל העמים תלויים במצב הרוחני של עם ישראל. כלומר שעם ישראל יוביל
שחר. יכול להיות, אבל זה לא צריך לגרום לנו להתנסות, כמו שגם כל עם ישראל תלוי בחכמי יבנה, אבל זה לא גורם להם להתנסות. זאת אומרת, רוצים לדעת את תפקידנו, אבל זה לא צריך לגרום לנו להתנסות, או לסנוע את העמים האחרים, חס ושלום, צריך לאהוב גויים. צריך לאהוב את כל העמים. יש לנו תפקיד פונקציונלית. זה תפקיד פונקציונלי. יש לנו תפקיד למעלות בעולם. שהתפקיד הזה קיבלנו תורה, קיבלנו נשמה מיוחדת. אבל לפעמים, העמים שיש להם תפקיד הרבה יותר, נגיד, קטן, אבל הם עושים את תפקידם. ואנחנו, שיש לנו תפקיד גדול, אז אולי אנחנו לא עושים את תפקידנו. זה המשך הפסקה. זה גם יכול לקרות כזה, אתה מבין? האוסטרליה זה שהוא גולש גלים. כל היום גולש גלים, גולש גלים. גולש עוד פעם על הגל. למחרת יש גלים, אז הוא גולש. הוא עושה את תפקידו בעולם. ואתה ואנחנו לפעמים לא עושים את תפקידנו.
מה התפקיד שלו?
לגלוש גלים? מה, אתה יודע מה זה? לגלוש גלים, זה מדרגה מאוד גבוהה. מי שרוצה להגיד, זה... לא צריך אנחנו לא צריכים להתנסות, להתנסה, אנחנו צריכים אחריות. להרגיש אחריות, להרגיש מי אנחנו, לדעת מי אנחנו, זה לא צריך לגרום לנו לדרוך או לדבר... צריך לדעת את התפקיד, לתקן את כל העולם, להעיר את כל העולם באור המוסר, באור השם.
הוא מודע, כי יש אנשים שהם... סתם, אני אומר, זה גר בשילון, אנשים שמטסים לחול, אז אומרים, וואלה, כאילו, הגויים, כאילו, באים בשביל לשרת אותנו, אוקיי? זה קיצור, ויש כאלה שאומרים, כאילו, וואלה, כאילו, מה ההבדל בינינו ובין? צריך למצוא את האמצע בקטע הזה, כי עם ישראל הוא עם סגולה, יש לך משהו אחד, אתה לא כמו שאר העמים.
נכון, אני אמרתי שלא. אני אמרתי שכן. אנחנו עם סגולה, ואף על פי כן, זה לא אמור לגרום לנו להתנסה על שאר העמים. זה אמור לגרום לנו לעשות את תפקידנו. לא, עם קשר, תפקידנו, יש לנו תפקיד אוניברסלי. יש לנו תפקיד דתי, לאומי ואוניברסלי. אנחנו החיות של כל העולם, הכל תלוי בנו. זה לא אמור לגרום לנו להתנסה, זה אמור לגרום לנו לעשות תפקיד שלנו טוב.
אבל מה, דווקא הים היהודי עצמו, הוא צריך לקבל את כולם, והפוך, כולם לא מקבלים אותו. וכאילו, רובם ככולם, הם הרבה, יש הרבה אנשים שעושים היהודים. סתם, בגלל שהם יוצאים... מה הקטע פה? היהודים הוא צריך להיות ככה בשביל כולם. כאילו, מה הקטע פה? כי למשל כשהייתי בצרפת, אני יודע שלמרות שהם לא מראים את זה בפנים, כן? אבל אני יודע שהם אנטישמים, אני יודע, לא. הם לא מראים את זה, אבל פעם אחת הייתי עם החבר ככה, ולא, בכלל לא הייתי נראה בכלל יהודי. עכשיו הייתי זה ככה סתם, צרפתי, לא מוסלמי או משהו כזה, כן? הוא אמר ככה, יהודים ככה, 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 ואני שתקתי ו... קיבלתי, כי אמרו לי ככה, חברים, תשתוק, אתה סיגלו בינתיים, כן? זאת אומרת, כולם, עוד הפעם, לא מקבלים אותנו, אנחנו מקבלים כולם, וכאילו, מה הקטע פה?
אני אגיד לך מה הקטע, רגע, תן לי. קודם כל, זה לא כל כך קשור לענייננו, אבל בגלל שזו שאלה נחמדה וטובה, אני ברשותכם, בסדר? אני אגיד לך מה, התורה תתבונן על האבות. בסדר, תשובה שלך, תסתכל על האבות, אנחנו עומדים עכשיו חומש בראשית, תסתכל על האבות. רגע, חכה שני. לא עניתי. התורה מאמת אותנו שאנחנו צריכים להיות אנשים ישרים בעולם עקום. לא אנשים ישרים בעולם ישר, ולא אנשים עקומים, אלא אנשים ישרים בעולם עקום. תסתכל מה קרה, לאבות. זה פרעה, הוא לוקח את שרה. ואבימלך את רבקה ולבן הוא עובד על יעקב ועשיו רוצה להרוג את יעקב. אז אנחנו חיים בעולם עם אנשים לא ישרים, עם אנשים עקומים, וצריכים אנחנו כן להישאר ישרים ואוהבים וזה התפקיד שלנו, והדבר הזה הוא ישפיע וישנה את הכל. זה כבר משנה את הכל ומשפיע על הכל. בסדר. ולא להתפעל מהם, מהמידות הרעות שלהם. זה יוסף הצדיק שלא שלטה בו עין הרע. כלומר, הוא לא התפעל מהמידות הרעות של המצרים, לא בבית הכלב וכו', אלא נשאר בקדושתו, בתמותו.
כמו שם יזו בשם, אנחנו...
אנחנו, יש לנו אהבה שאינה תלויה בדבר.
כמו שהלב הוא המרכז של האדם, והדבר הכי חשוב באדם, ב-70 שנה הוא קוראים כל שנייה, והוא עבר מצד אחד הכי חשוב, ומצד שני גם הוא הכי פועל הכי הרבה, אנחנו צריכים לתת הכי הרבה. בסדר? אנחנו יש לנו את התפקיד הכי קשה, וגם התוצאות זה הסגולה, אבל זה לא הכוונה.
טוב.
איך כתוב? בנו שואלה, והעקוב הוא מדיינו.
נכון.
הרב, רציתי לשאול שאלה.
כן. אז אם תיזכר תגיד, בסדר? בוא נמשיך. לא נשארת שום טענה. לא נשארת, אם כן, אז שאלנו את הכל, בסדר? לא צריכה להיות שום סיבה שאדם יתנשא על חברו, ירגיש ריחוק מחברו, חוץ מאולי טענה אחת. אז לא נשארת שום טענה שיאמר אדם שהוא נעלה על חברו, עד שיביט עליו מגבוה, ולא יחשבהו, לא יחשיבהו. כי אם מה שיחשוב השלם ביותר במעשים ובחוכמה, שהוא טוב בעיני השם ממנו. כלומר, אדם יכול להגיד, אני יותר צדיק ממנו. אני לומד יותר ממנו. זה כן. אומר הרב, מפני שבכלל הוא מרבה וחברו ממעט. הוא לומד כל היום, חבר שלו לומד קצת. אומר הרב, אבל גם זה הבל, זה שטות. שעיקר השלמות של מציאות חן בעיני השם תלוי רק בשלמות הלב ותארתו, וזה אין כל אדם יכול לדעת מטמוניות של חברו. כלומר, מה שהשם נוח מצא חן בעיני השם, מה שאדם מוצא חן בעיני השם, זה לא תלוי בכמה תורה הוא לומד כמה שעות ביום. זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי. יכול להיות שהוא לומד חצי שעה ביום, כי הוא חקלאי. אבל הוא אדם ישר, והוא מתנהג יפה לאשתו. ויש לו מידות טובות. והוא מוצא חן בעיני השם יותר מאשר האדם הזה, שכל היום לומד, אבל יש לו בעיות. לא שכולם זה ככה, אנחנו רק אומרים, אתה לא יודע. אתה לא יודע מטמוניות הלב של חברך. אתה לא יודע איפה נמצא מבחינה מוסרית. לכן, אל תגיד, שמה תאמר אני מרבה והוא ממית, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז הרב דורש פה את המושג, יכוון ליבו לשמיים. הלב שלו הוא מכוון לשמיים, המידות שלו, הוא אדם ישר, ולכן אתה לא יודע. אז אין לך אפילו על זה שאתה מרבית סיבה להתנשא עליו ולא לאהוב אותו וכו'. שיש לפי, שלפי ערכו וחוכמתו ומצבו, לבבו טוב מאוד לפני השם. כיוון שאין ביכולתו להשיג יותר, והשלם ביותר אינו יוצא ידי חובתו. כלומר, יש אדם שיש לו, נגיד, יכולת מאוד גדולה, והוא לא יוצא ידי חובתו. הוא פחות מאדם שאין לו יכולת גדולה, אבל מה שהוא צריך לעשות, הוא עושה. הוא ממלא את תפקידו בעולמו. אז האדם השני, הוא מוצא חן, יש לו מציאות חן יותר גדולה. בעיני השם. לכן אתה לא יכול גם אפילו על הנקודה הזאת. על כל פנים, כיוון שאחד המרבה ואחד הממית, כיוון שיכוון אדם דעתו לשמיים, עיקר תלוי בחילוק השלמות של כוונת הלב, וזה נעלם מכל אדם. אתה לא יודע. אתה לא יודע את הרקע של השני, אתה לא יודע את המצב המוסרי של השני, אתה לא יודע מה מידת הנקיות שבו. אל תדון אותו. בוא לא נתרחב, בוא נשאר בתוך עם ישראל. תוך עם ישראל... לפעמים, אתה רואה, בדורנו יש הרבה דברים כאלה. אנשים שיש מעל ראשם כיפת שמיים בלבד, הרבה פעמים יש להם מידות טובות, ומסירות נפש, וכלליות. ואל תתנשא עליהם. זה הרעיון, כן.
למה הרב פה לא כותב את הכיפור?
וגם מהמקום שהם, רגע, מהמקום שהם נולדו וכו', ודאי צריך עוד יותר לא להתנסה עליהם וכו'. הם לא יודעים. מה אתה אומר?
לא,
הרב כותב פה לקבל את ליבו, לקבל את דעתו, זה אותו דבר.
דעתו לשמיים? באמת הגמרא, לשון הגמרא, מלבד שיכוון אדם ליבו לשמיים. דעתו לשמיים? לא יודע, שאלה טובה.
לב זה החוכמה.
זה נראה לי פה, אבל אותו רעיון. על כן...
דעתו זה כפול, זה סיבה כלשהי. וליבו זה בלי סיבה, כאילו, יש לו, יש לו משהו לעשות. כי לב זה עניין של אקשן כזה, נכון?
לא, לא, זה לא. הרעיון פה שהיה מדובר פה על מידות. אדם הזה יש לו מידות טובות. ואתה לא יודע. אל תחשוב שאתה יותר קרוב אל השם ממנו בגלל שאתה כל היום לומד. זה לא בהכרח נכון. זה לא משוואה הרמטית. יש פה עוד פרמטרים שהם נסתרים מעיני האדם, והם לא נסתרים מעיני השם. לכן, ממה נפשך? אין לך שום סיבה להתנשא על אף אדם, וצריך לאהוב כל אדם ולהרגיש אותו. וכמו שלמדנו, על כן ראוי לכל אדם, אפילו הגדול בחוכמה ובכבוד, שיחשוב כל אדם, או יחשיב יותר נכון, כל אדם שהם בני מעלתו ושווים לו לעניין לכבדם ולאהבם באמת. זהו, זה הנקודה. עכשיו תראו, יש עוד נקודה, או יש עוד פסקה, כלום, הדף מאחורה, שהיא גורמת לחוסר אהבת הבריות, שראוי לבררה, שהרב נגע בה בצורה תמציתית בפסקה הקודמת, אבל היא חשובה. עכשיו, זו פסקה שהיא קשורה לסוכות, אבל מבחינה מהותית, פסקה הזאת היא פסקה מאוד מוסרית ועמוקה, לא חייבים לקשור אותה דווקא לסוכות. כתוב, הרוב פה גם לא עוסק בסוכות. בכל מקרה, במקום הסוכות, נלמד את זה לעניין התשובה. בסדר? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, זה בממורי הראייה, עמוד 148, כתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. אז מכאן זה שכתוב, כל האזרח בישראל, אזרח זה שון יחיד, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. אז הרב פה דורש על הנקודה הזאת. יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון של האדם היחידי, או החברה הציבורית בכלל, לתפיסת החיים הבאה על ידי בהירות השכל, בשעה שהוא ניצול מפגעי הדמיון. כלומר, יש הבדל גדול איך אתה תופס את החיים, איך אדם תופס את החיים, האם המרכז זה כוח הדמיון, המרכז אצל האדם או אצל החברה, או השכל, בהירות השכל, שהוא ניצול. השכל מפני שכשהוא עומד בבירורו, הרי הוא דן על כל הדברים כמו שהם, לא רק מפני שהדבר נתפס בציורו הפרטי של האדם, אלא הוא דן על עצמותם של הדברים, באין שום מפרש, בין אם הוא יכול להגיע למטרתו, להשיג באמת את הדברים כמו שהם, או שאינו יכול להגיע למטרתו זאת. אבל החפץ השכלי, הרי הוא תמיד להגיע אל האמת, ולהכיר את הדברים כמו שהן. כלומר, עד כאן רגע, אני אסביר. השכל הוא מבקש להבין את הדבר כמו שהוא. להשיג את עצם הדבר. מבחינה אובייקטיבית. אנחנו לא דנים, הרב פה לא נכנס אם זה אפשרי או לא אפשרי. אבל זה הרצון של השכל. זה החפץ שלו. הוא רוצה לברר בעצם את האמת. אדם שכלי הוא לא עושה לעצמו ויתורים. הוא מברר את האמת, למרות שלא תמיד האמת היא נוחה. הוא מחפש לברר מה הנקודה פה האמיתית. זה אדם שהשכל מניע אותו. אבל, מה שאין כן, החפץ הדמיוני. הדמיון אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגתם של הדברים בבירורם. אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם, כפי מה שהם ניתנים להצטייר בחוג המצטייר הפרטי, האסור בדמיונו. כלומר, הדמיון, הוא לא רוצה להשתיק את האמת, ובכלל זה לא מעניין אותו. הוא לא רוצה דברים ברורים. הוא מחפש מהחיים, כוח הדמיון, את מה שאני מתחבר אליו. זה מוצא חן בעיניי. לא משנה, זה נכון, לא נכון. זה ידיעה מאוד חשובה. בשבילנו, בשביל להבין בכלל את כל התהליכים שאנחנו עוברים, בשביל להבין מה מפריד בין אנשים. כלומר, אנשים שהם אסורים בדמיון, כלומר, שכוח הדמיון הוא מאוד מרכזי אצלהם, אז הם לא מבקשים את המאחד. הם לא מבקשים את האמת. הם, אדרבה, אני מתחבר אל האדם הזה בגלל שהוא דומה לי במראה, דומה לי בדעות הפוליטיות, דומה לי בהשקפת העולם, צורת החיים, אני מחובר אליו. אבל האדם הזה, אני לא יכול לסבול אותו. הוא מרוחק מהלב שלי. אין ללב שלי יכולת בכלל להכיל אותו. הוא בחוץ. מבחינתי, אני לא מרגיש אותו, אני לא מתחשב בו. הוא מחוץ ל... לא, לא צריך, לא, לא צריך להקצין עד כדי כך. זה, זה...
שכולם יהיו מאותו גזע, שזה גזע לבן.
נכון. אני לא אומר שזה לא משימש שם, ודאי, אבל אני פה דן ברמות הרבה פחות חריפות. אנחנו צריכים את עצמנו להציל מהנקודה הזאת. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו אם אנחנו לא נגועים בנקודה הזאת.
אנחנו מחכים את הגיע, לא רוצים שאנשים יתגיירו.
אם אנחנו אנחנו מדברים עכשיו בתוך האומה הישראלית. לפעמים אדם מרגיש שהאדם הזה הוא רחוק ממני בהשקפה, אני לא יכול להכיל אותו, אין לי מקום בלב אליו. האדם הזה שהוא דומה לי, איתו אני זורם, הוא נחמד לי. אני לא מבקש את האמת. אם אני מסתכל מבחינה אמיתית, אז זה קשור לפסקה הקודמת. כל ההבדלים בבני האדם הם רק חיצוניים. כל אדם הוא הופעה של השם. כל יחיד ויחיד הוא בן של השם בעם ישראל. יש לו נשמה אלוקית אדירה, יש לו תפקיד חשוב מאוד באומה הישראלית. יש לו יתרונות שאין לי, זה השכל מברר. אבל הדמיון הוא לא מבקש את זה. הוא לא מבקש את פסקה של חכמי יבנה. הוא מבקש את מה שנוח לי. נוח לי האדם הזה. הוא קרוב אליי. הוא דומה לי. אז אליו אני מחובר. אז היא גורם... שאנחנו הופכים כיתות כיתות. זה גורם מרכזי לפירוד. כן.
הדמיון בעצם זה השכל
הטבעי
או שזה לא מדובר?
לא. הדמיון זה כוח שהוא קרוב יותר על הגוף. זה כוח שהוא פחות רוחני מהשכל. גם בהמה יש לה דמיון. לכן אנחנו מרחיקים את הציפור שבשילוח הקן. ככה אומר הרמב״ם. כי מרחמת על הגוזלים, על הביצים. או לא שוחטים את האב ואת הבן ביום אחד, בהמה. זה עניין של רחמים, של הבהמה. או... יש לזה הרבה דוגמאות. הציפור היא מדמיינת שהדחליל הזה הוא ייתן לה איזה זבנג עם המטתן, נכון? יש לעולם דמיון. גם בהמה יש לה דמיון. זה כוח יותר גופני. בגלל שהוא כוח יותר גופני, אז היצר הרע הרבה יותר נאחז שם. זה כמו האיבר הזה, היה פעם שקדים, פעם היו מורידים את השקדים, שהיה לו הרבה אנגינה. זה איבר שהוא עלול למחלות, השקדים. היום יודעים שלא צריך להוריד את השקדים. אבל הדמיון עלולות להאחז שם בעיות רוחניות יותר גדולות. כל יסוד עבודה זרה הוא קשור לזה, אבל זה לא הנושא שלנו. אבל לעניין אהבת הבריאות, הדמיון הוא לא מבקש את האמת. אני לא, אדם הוא לא מבקש לדעת מה רצון השם, או מה האור האלוקי שהפלוני הזה צריך להופיע, שהאדם הזה, חבר שלי, הוא לא מבקש את זה. הוא מבקש, הוא יכול להיות שהוא אדם מאוד חשוב, זה לא מעניין אותי, אני לא מחובר אליו. נותק ממנו נפשית, מה? למה יש דמיון? חייבים דמיון, זה כוח מהותי מאוד בנפש. בלי הדמיון בכלל לא היינו יכולים, לא הייתי יכול להבין את המילים שאתה אומר. הדמיון הוא עוזר לי להשוות אותם למילים שאני מכיר. הדמיון הוא מאוד יצירתי. כוח היצירה של האומנים זה בדמיון. ביד הנביאים הדמה, זה הנביא, שהוא הדמיון שלו, אבל זה לא דמיון בשרי, דמיון נמוך. אלא אחרי שהוא כל כך זיקח את אישיותו, וכוח השכל שלו זורח חזק, אז הדמיון שלו, שהוא היה יותר נמוך מהשכל, הפך להיות דמיון עליון. כך הרב מסביר באורות הקודש. דמיון העליון, יש דמיון תחתון, יש דמיון עליון, שזה כוח לאלה או לאלה, חשוב וגדול. זה כוח חשוב, אבל צריך הרבה טהרה בשביל שהוא יופיע. למשל אומנות, בשביל שהיא תופיע, אומנות בצורה כשרה וטובה צריך הרבה טהרה של היוצר, אחרת זה הופך להיות כוח משחית. או הנביא,
אדם שלא נמצא, אדם שמבחינת הוא יכול להיות דמיונות ויצירות שזה דברים חבל הזמן, כאילו לא צנועים וזה בלגן, אז יכול להיות באדם שהוא מבחינה הזאת הוא לא בטהרה, עדיף שהוא ידקה את היצר הזה של
הדמיון שלו? עדיף שהוא יבוא למכון מאיר ויחזור בתשובה. זאת אומרת, אנשים, צריך לדעת, הדמיון זה מתנה אלוקית אדירה. אנשים בעלי דמיון הם מאוד יצירתיים. אבל צריך טהרה. צריך טהרת השכל, צריך לזכר את הדמיון על ידי השכל. זה המשך הפסקה. בלי טהרה זה הופך להיות כוח משחית. אבל ככה זה כל כוח. אין לנו עניין לדכא את החיים. יש לנו עניין לכוון את החיים, לתאר את החיים. זאת אומרת, לא באנו לדכא כוחות חיוביים, אלא לכוון אותם, לתעל אותם. כן. רגע, רגע, שנייה, הוא גם רוצה לשאול שאלה, שנייה.
עכשיו בעצם להשתית את
זה... דור, נכון?
לא משווה בכלל, חלילה, אבל נגיד, מחבלים שהם עושים את העולה שלהם, לצערנו בצורה טובה, שהם מומחים בעבודה שלהם, אם היו מתענים את כוח הדמיון שלהם בצורה הרבה יותר חיובית, הם היו בולטים במקום אחר, כמו שהם בולטים באותו מקום של רוע, במקום של טוב, כי יש להם את היכולות האלה בעצם.
כן, אני לא צריך ללכת רחוק למחבלים, זה נכון לגבי כל אדם וכל כישרון.
זה את ההפעלה
הכותבית. נכון לגבי כל כוח וכל כישרון. אדם, הוא יכול... אדם שהוא גדול, אם הוא מכוון אל הטוב, אז הוא עושה טוב גדול, אם הוא מכוון אל הרע, הוא עושה רע גדול.
מישהו במקצוע הזה ספציפית,
כן, אתה רואה את זה הרבה פעמים אצל חוזרים בתשובה. אנשים הכי מופרעים, הכי משוגעים, הכי משתוללים, אבל עם כישרונות גדולים, אחרי זה שהם חוזרים בתשובה, הם נהיים גדולים מאוד, בתורה וכו'. אתה רואה את זה בריש לקיש. היה ראש השודדים, היה אדם מושחת, חזר בתשובה, נהיה גדול הדור, חברותה של רבי יוחנן. חברותה של רבי יוחנן, צריך להבין, זה כמו חברותה של הרב מרדכי אליהו, אתם מבינים? טעם להשוות, כאילו יושב איתו כל היום לומד איתו, זה לא אדם, זה חברותה של גדול הדור, זה לא אדם קטן, ריש לקיש, והוא היה לפני זה ראש השודדים. רגע, נעשה סדר, שנייה, לאט.
כמו שאתה נולד במזל מעדיף, כמו שהיא רוצה, שיש שוחד.
נכון.
או מועד.
נכון.
יש אנשים שהשורש של המורה, שאין להם אפשרות לבוא ולכוון את זה לתוך, כי אני לא יודע, אולי אם זה...
לא. כתוב, אלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים.
כן, אולי הוא רב, הוא בן אדם, הוא לא יודע, הוא משהו מסוים. לא, לא, לא. שאי אפשר...
אתם קוראים אדם, לא?
אין כזה דבר. אין כזה דבר. כל אדם יש לו יכולת לחזור בתשובה, יש לו יכולת לחשוף את עצמיותו האלוהית. כל אדם יש לו עצמיות אלוהית, יש לו נשמה. יש לו יכולת לחשוף את נשמתו. וצריך לחשוף את נשמתו, זה תפקידו בעולמו.
מה הזרה כזאת? כל ההזרות בתורה, בנקודה של המשל כמו שאומר, הנידה וזה, כן? הרבה אומרים כאילו זה עושה לילדים ככה וככה, אז מה זה משנים? אתה אומר שעכשיו, זה תלוי בבחירה שלו, נגיד הוא בן אחד שלא נידע, אבל הוא בן אדם הכי חסד בעולם, כאילו איך זה מסתדר?
התורה היא שורפת את הכל. התורה היא שורפת את הכל, מובן החיובי. אם אדם חוזר בתשובה, חז"ל אמרו, גדול ממזר תלמיד חכם מכהן גדול עם הארץ. מה אומרים לך במשפט הזה? מה זה ממזר תלמיד חכם? ממזר זה מבחינה סגולית הוא הדיוטה התחתונה, נכון? הוא נולד מ... אתה אומר, זה לא בן הנידה, זה עריות, אדם בעל אשת איש, בעל אחותו, לא יודע מה. נולד ממזר. זה הכי גרוע שיהיה, זה גם נשמתי הדבר הזה. אבל מה? הוא תלמיד חכם. הוא ישב ולמד והתגבר וזה, הוא יותר גדול מכהן גדול, שזה מבחינה סגולית. זה הטופ של העם ישראל, זה טופ של העולם. לא רק שהוא מעם ישראל, הוא עוד כהן, והוא עוד כהן גדול. אבל הוא עם הארץ. מבחינה בחירית הוא לא עשה שום דבר.
איך יכול להיות כהן גדול עם הארץ?
יכול להיות, היו בימי הצטופ, היו בבית שני וזה. קונים בכסף לקנות. טוב, בוא נמשיך שאנחנו... בוא נמשיך טיפה. אז מכל מקום, אז אומר הרב, ובשביל כך, כל זמן שהאדם הוא קשור בחבלי הדמיון בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית. הוא מרגיש רק את עצמו. וזה גורם שאי אפשר כלל שיתלכדו הדעות והתאחדו באגד אחד. זה אי אפשר לעשות ככה הרמוניה בין הדעות. אי אפשר למצוא את הנקודה הטובה של כל אדם, של כל דעה, של כל שיטה. אלא אדרבה, אדם הוא מרוכז בעצמו, הוא בטוח שכל האמת אצלו, הוא לא מחובר לאף אחד כי כולם טועים, ככה הוא חושב. כל זמן שבני אדם הינם מסורים לחיים הדמיוניים שלהם, הוא נפל למדרגתו. זה הרבה רואים את זה בהבדלים בין דעות פוליטיות. שאדם שהוא אוחז בדמיון, הוא לא מבקש את האמת. אומרים לו, תראה, אתה רוצה לעשות תהליך שלום? בסדר, אבל בוא נבדוק, מסתכל על המציאות, אתה נראה לך ריאלי. הוא אחוז בדמיון שלו, בסדר. זה לא מעניין אותו. וגם זה שהוא אחוז בדמיון שלו זה נושא אחד. הוא לא מסתכל על המציאות, על העובדות, על דבר השם, על מה האמת. הוא מסתכל על, על הרגש ההווי שלו. ההווה שהוא רוצה לראות את כולם מבסוטים. מאוד מעניין. בסדר. אבל גם מבחינה יחסים בין בני אדם זה יוצר חילוקים. הוא יכול למחוק את כולם, האדם הזה. כולם טועים. אז זה פעיל ימין קיצוני. הוא נותן לכולם שמות. ורואים את זה היום הרבה. בסדר. סתם נתתי דוגמה על... הדבר הזה, אבל זה קשור לכל המגזרים וכל התחומים. זה סכנה גדולה, כוח הדמיון, ובאמת צריך הרמוניה של הדעות ולראות הנקודה האמיתית והטובה שבכל דעה. כמו שהרב מברר באורות התחייה י"ח, יש מקום לאידיאל הדתי, יש מקום לאידיאל הלאומי, יש מקום לאידיאל אוניברסלי, וצריכים לאחד ביניהם בצורה הרמונית, שכל אחד... יש לו את מקומו וכו'. אבל הדמיון אומר, אני רק באידאל שלי, אני אוחז באידאל שלי ומוחק את הכל. אני מחובר לנקודה הזאת, זה לא משנה, לכל נקודה זה נכון. זה פרטיות, הוא אוחז באידאל פרטי ומוחק את השאר. כי רק על ידי תפיסת החיים השכלית, מבני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים כמו שהם, כמו שהם עומדים מחוץ למעמד הפרטי של המצייר ביחידותו, הוא מבקש את האמת, האדם השכלי. הכרה הזו עלולה לקשר קשר של אחדות בין אישים שונים ובין חבורות שונות, מפני שהבהירות השכלית, שהיא תפיסת חיים כוללת, המאחדת את הפרטים, היא מאחדתם. השכל הוא מאחד, הוא רואה את המשותף, הוא רואה את ההרמוניה בין האידיאלים, הוא מנסה למצוא את האיזון, את השלום, הוא לא מבסוט מהאידיאל הפרטי שהוא תפס ומוחק את הכל. הוא לא רואה באהבת עצמו את חזות היש. כל חטאות האדם שהן נמשכות מפני התגבורת של הגדול. טוב, אתם יודעים מה, אני רואה שתכף זמננו תם, אז אני אסכם את זה קצת בעל פה. הרעיון פה של הפסקה, אחרי זה הרב יגיד, אז טוב, אז אנשים הם נפלו לעולם של דמיון, אז הם מרגישים פירודיים. אז איך יהיה שלום? איך ישבו כולם בסוכה אחת? תשובה, הוא אומר, זה יקרה, זה קורה בגלל שמה שגורם לאדם ליפול בתודעת הדמיון, שהוא אדם מאוד דמיוני, זה החטא. מה שכתוב, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. היא גורמת לו להיות יותר מטומטם, יותר נמוך, פחות שכלי, פחות עמוק. לא לחפש את האמת, אלא רק מה אני מחובר אליו. אז ואז בא יום הכיפורים, זה ההקשר של המאמר הזה, ויש טהרה גדולה, כל החטאים נטהרים, נמחלים, ואז אנחנו מסוגלים לשוב אל התפיסה השכלית. אז נגיד אנחנו, שאנחנו לא לפני יום כיפורים עכשיו וסוכות, התשובה היא גורמת לנו לצאת מהתפיסות הדמיוניות, הפירודיות, הפרטיות. זה התשובה, היא מזככת את הכל. היא גורמת לאדם להפוך להיות שכלי, לראות את המשותף, לראות את המאחד, שהוא רב וגדול לאין ארוך, מכל הדברים המפרידים שהם חיצוניים והם מקריים. ואז האדם הוא מתמלא באהבת הבריות, בכבוד הבריות, גם כשלא חושבים כמוהו, גם כשחושבים הפוך ממנו, הוא מסוגל לראות את המאחד, את המשותף, לראות את הנקודה האמיתית, ומה שהשני אומר רק שהיא לא במקום שלה, תמיד וכולי. ושנזכה לאהבת הבריות, לאהבת ישראל, להביא ברכה.